שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק ממשיכים לספר את סיפורו של היסטוריון.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אני חייבת לומר לך שמאז תוכניתנו האחרונה, אני נפשי לא יודעת מנוח. מתהפכת על משכבי בלילות ואומרת לעצמי, בסוף התוכנית עזבנו את הפרופסור הצעיר, שעוד לא היית פרופסור אז, כשאתה קלו בבית הכלא ונידון ל-20 שנה של עבודות פרך.
כן.
ומאז אני אומרת, איך הצלחת לצאת משם?
האם יצאתי משם?
קודם כל, אני יש לי עדויות אמפיריות לכך שיצאת, כי הרי אתה יושב לפניי.
נכון.
אבל אולי יצאת אחרי 20 שנה. באופן
רוחני, אני עדיין בכלא.
אוי אוי אוי, אני מאוד מקווה שלא. דווקא נדמה לי שאתה אחד מהאנשים עם הרוח המשוחררת יותר שפגשתי.
ובכן, הכלא היה משהו מפלצתי. למעשה זה מנזר, מפזר, אשר קיים כבר מאות בשנים, והיו שם אלפי נזירים. בכל תא היה מקום לארבע, ואנחנו הכנסנו 28 לתא.
28 אנשים לתא, כן. שאמור להכיל ארבעה.
כן, וכמובן המיטות היו מקומות, ואני גרתי בקומה ג'.
קומה ג', אבל כמה אנשים ישנו במיטה? כי אם יש ארבע מיטות ואתם 28, זה אומר שבעה במיטה, זה נראה לי קשה, ועוד בקומה ג' זה עלול לקרוס.
כן, אבל לא, זה פרט קטן. הבעיה שכיצד נכנסתי לכלא? הייתי אסיר פוליטי, ותא הפוליטים היה תא 40. כשהביאו אותנו...
רק נזכיר, אסיר פוליטי למי שבמקרה פספס את התוכנית הקודמת, מכיוון שהיית חבר בתנועת השומר הצעיר.
בדיוק.
זה היה חטאך.
וכאשר הגענו לשם, הבינותי שאנחנו הולכים לתא הפוליטי. אבל פתאום הקומוניסטים אמרו לא, והם התארגנו...
הקומוניסטים זה אלה שנעצרת איתם.
לא נסעתי איתם, הם היו שם.
הם היו שם.
כן.
אבל אני מתכוונת, הם חלק מן העצורים.
כן, בוודאי. המעמדים בכלא היו מעמדים. היו הגנבים הגדולים, הוד סימר, שהם למעשה הדיקטטורים. היו הגנבים הקטנים, הוד סימיץ', שהם היו עלובים דפוקים. והיו פוליטים, שמשני הסוגים, הפשיסטים, משמר הברזל, גרדה דה פייר, והקומוניסטים. והקומוניסטים...
זה הפרופסור. כשאתה לא היית לא פשיסט ולא קומוניסט.
הייתי שומר הצעיר.
שומר הצעיר זה... היית מגדיר כקומוניזם מהחוץ?
רגע, ואז זה הרגע...
הרי הם נכנסו אליכם במרמה הקומוניסטים.
בדיוק.
בדיוק.
והם ניסו עכשיו להכניס אותנו בתא הקומוניסטים, והקומוניסטים אמרו לא.
לא מוכנים לקבל אתכם.
בשום אופן. תמיד במדינות הפשיסטיות, המיעוטים הלאומיים הם ניתנים ל... תנועות שמאלניות.
כן.
זאת אומרת שרוב האסירים היו הונגרים, והיה משטר מאוד מוזר, והם באו והודיעו, אתם נגד, אחדות מוסליסית, לא רוצים אותם.
פרופסור, אני לא ידעתי שבעצם הקריירה החלופית שממתינה לך היא כשחקן.
אני מצטט, אני מצטט.
אתה מצטט, אבל גם נכנס לדמות, זה מאוד מרשים אותי.
כן, והתוצאה הייתה ש...
שלא הבנתם מה שהם אמרו?
בדיוק.
כן.
אם כי היה רומנית, אבל במבטא כזה שאי אפשר להבחין את זה. רומנית סוף סוף השתפה לטינית, ולא הונגרית, היא משהו פינלנדית.
כן.
ואז שמתי לב שהמנהל, שהוא היה דמות פיסטופלית, שידית, והוא היה למעשה שותף לגנבים, המנהל הזה.
הוא שיתף פעולה עם הגנבים הגדולים בטח.
הגדול, כן.
כלומר, הם הצליחו לנהל את הכלא באמצעותו.
בדיוק, אני זוכר למשל, כשטיילתי בכלא, זה לא היה כל כך קל.
בטח היה טיול מלבב.
פתאום אני באתי למוסך, ואז אחד האסירים שהיה שומר המוסך אמר, אתה רואה את האופנוע הזה? הוא כולו כסף.
מה זאת אומרת?
המתכת של האופנוע היה כסף.
מאיפה השיגו את זה בכלא?
הם השקיעו את הפרי שהגניבות שלהם, הם קנו מתכת יקרה, גם זהב. והתכשיטים הללו המתינו להם.
תשמע, יש לך התנסויות לא שגרתיות להיסטוריון.
ואני רוצה להגיד לך, השעשוע היחידי זה הלוויות.
זה היה השעשוע.
היו כ-50 מתים ליום.
50 מתים ליום?
כן.
אז צחקתם מהבוקר עד הערב, אם כך.
אבל הם אכלו קבורה רק בלילה. וכדי להיות בקבוצה הקוברת, אתה חייב להיות בפרוטקציה.
אני לא מבין, אז זה זכות לקבור? מה, זה תענוג גדול?
מפני שלמנהל היה גן פרטי, והיינו מאמינים שהוא מעדיף לקבור את המתים בגנו כדי לדשן את הקרקע.
אוקיי. תשמע, נשמע שהיה לכם שם חיים עשירים ומרתקים. אז הייתם הולכים, זה התענוג שלכם היה ללכת לקבור את הגופות בגן הפרטי של המנהל.
כן, ובלילה.
מאוד רומנטי גם זה נשמע.
ואורות, גשם ושלג והכל. ואני לא מקנה בהם, כל מה באנו.
כן. אתה אז נער בן 18.
כן. ומה שמעניין בכלא היו הרוסים. הרוסים היו קצינים שברחו ממחנה השבויים, מפני שמחנה השבויים הנאצי היו מתים מרעב. הנאצים רצו להשמיד את השבויים שלהם.
אוקיי.
ואז הם ברחו, וברומניה הם נחשבו לפוליטים.
ואז הכניסו אותם לכלא יחד איתכם.
כן, והתיידדתי כמובן מאוד איתם. בעיקר התיידדתי עם אחד מהם, וידלי פנטילייביץ' איוונוב. שהיה מורה להיסטוריה בקריבוי רוג, עכשיו באוקראינה.
איזה יופי.
ואני הצעתי לו, והוא יקבל את זה, שניתן סמינר של תולדות רוסיה בכלא הפשיסטי.
בכלא?
כן.
כבר נתתם הרצאות בהיסטוריה.
כן, ובנושא מאוד בוער.
בוודאי, וטעון.
והם היו מאוד מאוד חביבים, אבל מאוד מאוד גם תמימים.
הרוסים.
הרוסים. למשל, הם המציאו שיש מקום מפגש להחלפת שבועים. זו אגדה.
הם היו צריכים משהו להאמין בו.
בדיוק. ולי היה אטלס קטן, מאוד טוב, גרמני. וכל פעם שהייתה קבוצה של קצינים סובייטים מגיעים לכלא, הם גנבו לי את המפה, כדי שלהגיע
למקום המפגש
שלא קיים.
אוי, האמת שזה נורא עצוב.
עצוב, כן.
כמה זמן היית שם בכלא?
שנתיים וחצי.
שנתיים וחצי?
כן.
וההורים, נגיד, קיבלו זכויות ביקור? איך זה עבד?
ההורים נאסרו ומותו.
הם נאסרו ומותו בזמן המלחמה?
כן.
בעוון מה?
שום דבר, כיהודים.
על ידי הנאצים, לא על ידי הרומנים.
זה היה הבדל גדול בתקופה הזאת.
ואתה קיבלת את הידיעה הזו כשאתה בכלא?
אני קיבלתי הידיעה הזאת מפני שאימא הגיעה להיפרד ממני. והמנהל של הכלא הבין מה שקורה ונתן לה אפשרות לדבר איתי.
לפני שהוציאו אותם להורג?
כן.
אני מתארת לעצמי שזה אלה חוויות שילד בן שמונה, זה בלתי נתפס בכלל, השהייה בכלא והפרידה מההורים. איך עוברים את זה?
אני רוצה להגיד לך שמה שהציל אותנו בכלא זה היה הפרוטקציה של הגנבים הגדולים היהודים. הם התערבו וטענו והצליחו להבטיח לנו חיים פחות או יותר נורמליים, אם כי כלא זה משהו לא נורמלי. כמובן היינו ממתינים כל הזמן להפיכה. ראיתי שבאיטליה מוסוליני הופל, וכן היה לנו גם תקווה שאותו דבר יהיה פה. פתאום בשמוע קיבלנו חנינה.
איך קיבלתם חנינה?
על ידי המלך מיכאל, מפני שאימו הייתה הלנה, חסידת אומות העולם, שהייתה מעוניינת בנו, וטיפלה לשחרורנו.
דווקא של האסירים היהודים, או בכלל של האסירים הפוליטיים?
היהודים. פוליטי היא הייתה מלכה, ככה שהיא לא הייתה אהדה לשמאל.
אז מאיפה מגיעה האהדה הזו שלה כלפי היהודים, גם האסירים, גם את אומר חסידת אומות עולם,
היא הצילה את חייהם של יהודים? תראי, היא הייתה נסיכה דנית. ובית המלוכה הדני היה אמנם משהו לקוף במלכת דנמרק, אמר שייקספיר, אבל כאן זה היה מאוד בריא ורענן. והיא הצליחה להשיג את החנינה. אבל היה שר בממשלה בשם מיכאל אנטונסקו,
כן.
לא קרובו של יון אנטונסקו.
כן, זהו.
אסקו זה נקרא בן ברומנית. כך שכל אחד, מוישה בן מרזכאי וכולי.
כן, זה בעצם בנו של אנטונסקו.
כן, אנטונסקו. הוא סירב לקבל את החנינה.
הוא סירב לקבל אותה.
כן. הוא סירב לקבל אותה, וכלומר, היה כאן קונפליקט בין המלוכה בין הממשלה.
אני מקווה שאתה חש באיזה מתח אני נמצאת. ברצינות, אני ממש מחכה למוצא פיך כבר. איך תצליח לצאת אם הוא סרב לחנינה עכשיו?
קודם כל, הייתה בעיה שאני חייב לדבר עליה, זה לא כל כך נעים, עניין השירותים.
בכלא?
בכלא.
אז נשאיר רגע את החנינה בצד, אתה אומר.
מאוד טוב. זה היה מאוד לא נעים ללכת לשם, מפני שקודם כל, החיילים עם הרובים עמדו על מגדלים, וכיוונו את הרובים אלינו כשהלכנו לשם. כן, דחינו את זה תמיד תמיד עד הרגע האחרון, עד 22:00. ופתאום כשאני הולך לשם, אני רואה שבכבר ממול יש אור, הרי את ההפעלה, מלחמה.
כן.
ואני שומע רעשים, כאילו חיילים צועדים, כאילו את הידד, וזה מישהו נועם. ואת המישהו הזה היה מלך, או חשבתי שהוא המלך. חזרתי ואמרתי לחברים, הפיכה, הפיכה. אמרו, לך לישון.
תשובה טובה.
לא ישנתי בבוקר.
היית כל כך נסער.
בבוקר מוקדם, פתאום המפקד מזמין אותנו את כולם, אנחנו מתייצבים, רועדים מפחד, מי יודע מה הוא עומד להגיד לנו, ואמר לנו שלוש מילים. רבותיי, אתם חופשים. דומי לורד פונטץ ליבר.
וכך השתחררת מן הכלא?
לא השתחררתי.
עדיין לא?
מפני שיון אנטונסקו, שותף של המרשל, לא קיבל את החנינה של המלך.
רגע, כשבאו ואמרו לכם אתם משוחררים, זה לא היה בגלל הפיכה, זה היה בגלל החנינה של המלכה?
של המלכה, כן.
של המלך, של המלך דרך, כן. דרך אמו?
כן.
ואתה אומר, אחרי שכבר הודיעו לכם שאתם משוחררים, התערב אנטונסקו ולמעשה מנע את השחרור שלכם.
בדיוק. ואז מה לעשות? אנחנו כבר מחוץ לבית הסוהר.
כבר יצאתם?
לא, יצאנו במשטרה. והעביר אותנו מתחת המשטרה למחלקת ריכוז בדרגוז'יו, שזה היה במערב רומניה, והיה לנו לא טוב, כי ידענו שזה כל כך רחוק, שלא נזכה להיות משוחררים על הצבא האדום.
השנה היא כבר?
44.
44. אבל העובדה שאתם התנגדתם, או שהבנתם שזה לא יהיה טוב לכם, לא ממש הועילה, ואתם הועברתם למחנה הריכוז.
כן, דרך אגב, בזמן שנסענו לריכוז, הופצצנו על ידי אמריקאים. היינו חייבים לצאת ולהסתתר. זה היה מאוד רומנטי, אבל לא כל כך מלהיב.
לא, זה לא נשמע מלהיב. בכלל, כן. כל הסיפור הזה שאתה מתאר עכשיו, הוא לא מהחלומות שכל אדם היה מבקש לעצמו.
שקט שקט נינחרישה, כאן צומחים קברים, אסונים אותם נטעו פה מעברים. אל פונה תחים יובילו דרך אין לחזור, לבלי שוב הלך לו אבא ואימו האור. שקט נילי מטמו נילי
בחני הריכוז, התנאים היו יותר טובים מבכלא.
אוקיי.
מבני, לא היו פלילים. היו כולם פוליטיים.
זה היה מחנה ריכוז רומני?
רומני, או... רומני, רומני, רומני. טהור. בטרגוז'יו, שזה היום מקום ששם יש מין מוזיאון ודברים כאלה.
וגם שם במחנה הריכוז הייתה שגרה חברתית כזו, כמו שיעורי ההיסטוריה שהזכרת קודם, שיעורי האנגלית שלהם דיברנו בשבוע שעבר.
יכולתי הכל לעשות את זה, כן, כמובן. אבל היה גם דיכוי ומאסרים וחקירות כל פעם, מה עשיתם, ממי דיברתם. ואני רוצה לספר משהו מעניין. באותו כלא רומני, או מחנה ריכוז רומניה, מדי פעם, אחד החברים, משה גיל, היה אומר לו, תפס על המיטה שלך בקומה ד' ותמצא משהו נעים. טיפסתי ומצאתי על המיטה עיתון עברי שהודפס בארץ כמה ימים קודם לכן.
ואיך הוא הצליח להשיג אותו?
מסתבר שהייתה לשכה ארץ ישראלית בקושטה. והיהודים הטובים הללו, חברי קיבוץ ארצי, שיחדו מלאך טורקי שהביא את הסחורה הזאת לרומניה. מפני שהייתה תחבורה חופשית בים השחור.
אגב, אתה מדבר על השפה העברית, באמת באיזה שלב בחייך אתה בכלל לומד עברית?
שם.
שם בכלא?
בכלא, כמובן.
במחנה הריכוז, כלומר.
בכלא ואחרי זה במחנה הריכוז, אבל אני כבר קראתי עברית והבינותי עברית.
כלומר, עד אז ידעת את השפות של המדינות שבהן חיית, שזה גם לא מעט, זה היה צרפת ורומניה.
והגעתי גם גרמנית.
וגרמנית, והנה עכשיו בכלא אתה נחשף בפעם הראשונה לשפה העברית, בעזרת אותו אסיר חבר משה גיל.
כן.
וכך אתה לומד עברית.
בדיוק.
ואיך השפה נראתה בעיניך?
מוזרה. בדיוק, לא הבינותי מה זה 14, 15, מספרים מלבלו אותי לחלוטין.
לא, כי מספרים בצרפתית נורא פשוטים. כל תרגילי הכפל יש שם במספרים בצרפתית.
קטרו ועד, דרך אגב, הם ביטלו את זה עכשיו.
ביטלו את זה?
כן, אומרים אוקטנט.
ככה אומרים 80?
כן.
מה אתה סך?
פתאום קטרו ועד זה...
כן, קטרו ועד 4 כפול 20. ככה עד עכשיו הם אמרו 80.
וכשהייתי בבלגיה, אני התהמתי לשמוע ש... קטרוודית הפך לנונות, נונות.
בקיצור משנים את כל, מעיפים את כל תרגילי החיבור, חילוק וכפל האלה שהיו בשפה הצרפתית, אבל אתה אומר שמה שאותך הסעיר זה היה 14 ו-15 בעברית.
דרך אגב, כשהייתי בכלא, הייתי גם בוועדת התרבות של הכלא.
טוב, זה לא מפתיע אותי. אם היית אומר שהיית בוועדת קישוט, הייתי מופתעת, אבל ועדת תרבות זה הגיוני.
ואז הם החליטו שאני אתן את השמות לשני הקיבוצים, שאנחנו חברים מתאספים בארץ.
כלומר, כבר בכלא תכננתם את הקיבוצים שתקימו לכשתעלו ארצה?
החבר'ה היו קיימים. הבעיה הייתה של שמות. ואז אני נתתי לקיבוץ אחד את שם זיקים, שהוא שומר עזב עד היום הזה.
כן.
אני רוצה להזכיר את עוזי ארד, שהוא היום היועץ האסטרטגי של ראש הממשלה, הנוכחי.
נתניהו.
נתניהו. אבל עוזי ארד זה היה גם סבא.
בדרך כלל לאנשים יש סבא, או היה לפחות סבא.
מר בלומר, אשר היה דיפלומט גאוני לפי דעתי, הייתי עם אבא של עוזי ארד בכלא. סבו של עוזי ארד היה גאון, דיפלומט. הוא הצליח לשכנע, קודם כל גם הוא שכנע את מנהל הכלא, ואחרי זה מנהל מחנה ריכוז, לתת לנו לברוח, לעלות על הספינה, ואחרי זה לארץ ישראל.
תגיד, יש לי תחושה שאולי חלק מהגאונות הדיפלומטית שלו הייתה גם שהוא העביר הרבה כסף למנהל מחנה הריכוז שיאפשר לכם לברוח?
הכסף היה, אבל הכסף לא היה שלו, אלא כסף יהודי. כלומר, זה קרן. דרך כלל, אני רוצה להגיד לך, במשך שנתיים וחצי לא אכלתי אף פעם את האוכל של בית הסוהר.
אז מה אכלת?
מה שההורים שלחו. כן.
כלומר, ההורים שלחו לתוך הכלא כל הזמן אוכל.
עד שהם נאסרו בעצמם. כן.
בוודאי. אז מנהל מחנה ריכוז מאפשר לכם לברוח, אבל אתם לא בורחים בסוף.
לא, מפני שבאה הפיכה.
סוף סוף הגיעה הפיכה המיוחלת שלה ציפינו כל התוכנית.
Thank you.
אנחנו עדיין בשנת 1944.
26 לאוגוסט.
מה קורה ב-26 באוגוסט?
בהפיכה. והסיפור ששמעתי, והוא נכון, המלך מיכאל שהיה בן 23.
הוא היה רק בן 23.
כן. קיבל את המרשל יונתנסקו, הדיקטטור, כדי להיפרד ממנו.
שכבר אמרנו שזה לא אותו אנטונסקו שהתנגד לחנינה.
לא, לא.
אנטונסקו אחר.
אחר, כן. זה שם מאוד נפוץ.
כן. אז יונתנסקו...
מבלבל את ההיסטוריונים.
כן. אז יונתנסקו, המרשל, מגיע לפגישה עם המלך מיכאל.
בדיוק. והוא מודיע למלך שהוא הולך להזית לבדוק את המצב. אבל המלך בינתיים הקים צוות סודי שהקשור עם השגריר הסובייטי בדנמרק, בפינלנד ובמצרים.
אוקיי.
והוא רצה להביא לידי הפיכה. אבל כן הוא אומר למרשל אנטונסקו, אתה לא תיסע אף מקום. והאדם, המרשל הזה היה אדם 60, בעל תהילה, איש צבא, ופתאום בן 23 אומר לו, אתה לא תיצא. מדוע? כי אני נותן לך פקודה לא לצאת.
בכל זאת הוא המלך, מבחינה בדיוק. הגיונית מותר לו.
אבל מה היה המצב? במצב היו עם המלך בסך 200 חיילים. ואלה מתפרצים עכשיו, אוסרים את הדיקטטור אנטונסקו, והמלך מופיע לפי המיקרופון, הוא מודיע על שחרור רומניה.
בעצם המלך הוא זה שמוביל את המהפכה.
כן.
הוא משחרר את רומניה מעולו של הדיקטטור אנטונסקו.
כן, והתוצאה הייתה שיוסף ויסריונוביץ' סטלין העניק לאותו מלך את אות הצטיינות הגדול ביותר, סמל הניצחון, פובדה.
ותוצאה אחרת חשובה לו פחות מבחינת הסיפור שלנו, היא שאתה סוף סוף משתחרר מן הכלא.
כן, ממחנה הריכוז.
ממחנה הריכוז כבר בשלב כן. הזה. מקבל חנינה, אבל מלחמת העולם השנייה עדיין בעיצומה, מתקרבת עצומה. לסיום, אבל...
ואז בא מישהו מהתנועה, לקחת אותנו במכונית לבוקרסט, וכשאני מגיע לבוקרסט, אני פתאום שומע עברית טהורה. אלה היו השליחים שהוצנחו על שטח רומניה, ושארגנו את התנועה.
ותגיד, באמת, כשהסתכלתם עליהם, הם נראו לכם, הרי כל הסיפורים מתארים את השליחים מארץ ישראל, כשהגיעו לגולה בתור באמת סמל הצבר החדש, הישראליות המתחדשת.
זה נכון.
וכך הסתכלתם עליהם.
קודם כל שמתי לב, משהו שהדהים אותי, הם דיברו עברית שוטפת.
הצלחת להבין אותם? כי אתה עד עכשיו רק קראת.
כן, הבין אותי פחות או יותר. אבל המזל שהם דיברו גם שפות אחרות.
אז יכולתם לתקשר.
בדיוק.
והם מובילים אתכם למסע שבסופו של דבר יביא אותך לכאן.
בדיוק.
איך זה קורה?
התחילו הפעולה מאוד גדולה בתנועה, וכאן הייתה בעיה. רומניה הייתה כבושה על ידי הסובייטים. בכל עיר רומנית היה בסיס סובייטי. והמטרה שלי הייתה עכשיו להקים את התנועה, ללכת ומקפש נוער יהודי.
כלומר, אתה ניסית למצוא עוד בני נוער שיצטרפו אליכם ויעלו איתכם לארץ ישראל.
אמרו לי שם, יש שם משפחה מסוימת, הלכת לשם, מצאתי את הבחור בן 17 שהיה בבגדי מתאגרף. זה היה לפני 65 שנים. הוא טלפן לי אתמול.
הוא טלפן לך אתמול?
כן.
כך סתם בדרך המקרה?
לא, אנחנו התעדדנו. שמו היה ג'יקו אשכנזי. והעיר הייתה קריובה במערב רומניה.
ואתה הגעת אליו ואמרת לו בוא יצטרף אלינו.
הוא הצטרף. היית מאוד מרוסה מדי ההצלחה הזאת. אנחנו קראנו לזה הרחבה. כלומר, להביא אנשים בנוער.
גם היום קוראים לזה הרחבה.
כן, גם היום.
כשמרחיבים את הקיבוצים, אז קוראים לזה הרחבה.
ובכן, נסעתי מעיר לעיר, ובכל עיר היה מחנה סובייטי. הייתי הולך בגדים אזרחיים, בלי חבילה או בלי שום דבר חשוד, ואמרתי לשומר הסובייטי, רק שני משפטים. מאי רדיתי לביל רוסקי, ההורים שלי היו רוסים. פשיסטי הובילי, הפשיסטים הרגו אותם. ולא היה מקרה אחד שהם לא קיבלו אותי. אפילו מייסינו אותי לרוחה.
הסובייטים.
הסובייטים, כן. סוף סוף הייתה אוכלוסייה עוינת, פתאום הם רואים מישהו שדבר שפתם.
כן.
והתנועה הזאת גדלה בצורה מסחררת. אלפי אנשים הצטרפו לתנועה. והיינו מפגינים נגד הפשיזם, נגד הנאציזם. היינו עם המנצחים, את ההרגשה נפלאה.
וכל זה קורה ברומניה.
ברומניה, כן. במשטר החדש.
שבו התאפשרו ההפגנות והפעילות הזו.
בדיוק.
ובאיזה שלב אתם מחליטים לעלות סוף סוף לארץ ישראל?
תראי, זה היה עניין של זמן. כדי שישינו את העונייה, אני זוכר שהקינו לעבור את הדנובה. היו אלפי יהודים.
על איזה עונייה?
עצמאות. הגענו לבורגס, שזה נמל בבולגריה. היה משהו כתוב בבולגרית. פתאום השם הבולגרי נופל, ומופיע כתובת עברית, עצמאות. ועל העונייה השנייה, קיבוץ גלויות. זה היה משהו נפלא.
זה מצמרר לשמוע.
המפקד היה בחור ישראלי בן 23, שאני התיידעתי איתו. אם כי אני רוצה להגיד לך, היה גם דבר לא נעים. יהודיה אחת ניגשה אליי ואמרה, אתה רואה את האישה ההיא? אמרתי, כן. ובן, אפשר לזרוק אותה לים.
מה? לים.
מפני שזו אישה שהייתה מסובכת בתנאים רומנטיים עם גבר אחר, והיא ניצלה את ההפיכה הצבאית כדי לשחרר את הבעיה של עצמה. הלכתי למפקד הישראלי ב-23, וסיפרתי לו שמישהו רוצה לזרוק אישה לים. הוא אמר לי, לך ותגיד להם שאנחנו נזרוק אותו לים.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שגם ברגעים האלה, הרי גורל, ההיסטוריים עדיין, הקנאות הקטנות, האמוציות היומיומיות של המין האנושי לא נעלמות.
כאשר עליתי על העונייה, והמפקד שאל אותי מה אני רוצה, אמרתי אשכולית.
אשכולית?
כי שנים, השנים לא טעמתי טעם אשכולית. ועכשיו קרה שגן העדן.
אז אתה מאלה שאוהבים פירות מרירים, חמוצים.
הבינותי שיש... לא, הגעתי למסקנה שכנראה שבגן עדן שותים כל הזמן מיץ אשכולית.
והדימוי באמת של ארץ ישראל בעיניכם היה כמו של איזה מין גן עדן כזה?
גן עדן, כן, משהו מוחלט.
מהעיתונים שקיבלתם בטח הייתה לכם תמונה של מה שבאמת קורה, אבל אני משערת שהיו גם תחושות באמת מין, אפילו לא רוצה להגיד מיסטיות, אבל...
מיסטיות לא, היינו כולם
אטיליסטים. מיסטיות בדיוק, זה לא המילה המתאימה, אבל הייתה בטח תחושה של נשגבות, של רגע נעלה.
של נס.
נס.
כן.
בדיוק.
הייתי צובט את עצמי, ואני שואל את עצמי, האם אתה חי? והייתי שואל את עצמי, כן, אני חי.
וזה היה בגיל 19?
מה, כן, 19, כן.
19-20. וכך אתה מפליג באונייה הזו עצמאות. מטרה היא כמובן להגיע לחופי ארץ ישראל.
כן, אבל הגעתי לחופי קפריסין.
באורח פלא. או, יותר נכון, באורח בריטי.
מפני שהצי, הוד מלכותו, עצר לנו באמצע הים. ואני זוכר שהם התחילו לעשות חיפוש והשמידו כל החפצים האישים שלנו.
הבריטים?
הבריטים, כן. ואני פתאום, אני רואה צילום של הוריי איתי, ואני אומר לאותו חייל בריטי, ראיתי שהוא מסתכל בצורה מסוימת על פרח הבצלת. הפרח שהבצלת סמל השומר הצעיר,
כן.
אבל גם סמל הצופים.
נכון.
והבינותי שהוא היה צופה. הוא בא לספייסקוט, שאל אותו, yes, in Sheffield. אז אני אמרתי לו, כל בויסקוט חייב לעשות מעשה אחד טוב. תן לי את הצילומים הללו. אל תיקח אותם. והוא נתן אותם.
נתן אותם.
ככה הצלחת לשמור את היום הזה.
את הצילומים של עורך.
כן. הצילום היחידי שהיה לי. ובכן, אז בא השחרור.
רגע, אבל קודם אתם בקפריסין.
בקפריסין, כן. היינו חצי שנה בקפריסין.
שנה, אז השחרור עוד לא בא.
כן.
ייקח לו עוד קצת זמן להגיע.
בסוף, סוף, סוף בא השחרור.
רגע, אבל איך, רגע, חכה, אני עוד רוצה לשמוע על קפריסין. איך התנהלו שם החיים? כמה הייתם? איך זה...
היו אלפי יהודים.
בדיוק.
כן. היינו במחנות ריכוז, שהם למעשה היו המבנים של מחנה השבועים של הצבא הגרמני.
מעניין. ומי שכמובן מנהל שם את מחנה הריכוז הבריטים.
כן. ואני החלטתי שבאותו מבחן אני חייב להציט את החיילים הבריטים נגד המשטר שלהם.
נגד המשטר הבריטי.
בדיוק.
בחרת משימה צנועה לעצמך.
והתנועה, התנועה בקפריסין, השומר הצעיר, הייתה לגמרי נגד הפעולה הזאת.
שלך.
זה, בדיוק.
זה באמת זה, נשמע זה, קצת...
לא עניין שלנו להפיל את המשטר הבריטי. אבל אני אמרתי להם, מבחן, חייב להיות מבחן בכל מקום.
אז מה עשית?
הייתי נועם לבריטים, והם היו מתאספים אחרי צהריים מה לעשות.
שלם הייד פארק קטן.
בדיוק, בדיוק. חשבתי על הייד פארק. והשליחים מן הארץ ישראל, שליחי הארץ, אמרו, מה זה, אתה מבזבז את זמנך, וזה לא עניין שלנו להפוך את המשטר הבריטי.
והצלחת לשכנע?
אחד, פתאום אני רואה, שאחד החיילים הבריטים מתחופף וזורק עליי אבן.
אבן?
אבל כשאני הסתכלתי יותר טוב, זאת לא הייתה אבן. זה היה האוסף של העיתונים Daily Worker, העיתון השמאלי האנגלי. סימן שהצלחתי, שאחרי אותם, הקימותי קשר, זה היה משהו נהדר, הרגשה נפלאה. קשר ידידות מעל חזיתות של עוינים ואויבים.
הים עובד בערפל ודומיה גדולה הרוח נח על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות ואת צוות מנגד בחיוך בעיניים כחולות נא זכרי רב חובל שב אלייך בספינה רדופת בחיוש חול הוא יגיע ילדונת אלייך והשר בדרכו הוא יגיע ילדונת אלייך והסהר יאיר בדרכו
אבל התחושה בקפריסין אני מתארת לעצמי הייתה שונה בתכלית לעומת מחנה הריכוז ברומניה
בוודאי, זה, אבל אם כי לא היינו חופשים
בדיוק, אבל עדיין גם לא הייתם תחת שלטון רומסני כזה.
דרך אגב, אני בזמן הזה לא הייתי מה לעשות, אני המצאתי את השם שלי. תרגמתי, מסתבר שסגור, זה נקרא זהב מסוג טוב.
כן.
הר סגור זה גולדברג.
כן.
בתרגום עברי.
הר זהב.
כן, הר זהב, כן. לא רציתי הר זהב, מפני שדומה למילה זרזבת, שזה ירקות מעובדת.
אכן, שיקול... משמעותי אסתטי. מאוד נגד, נגד הר זהב, כי כל מי שהיה שומע את הר זהב פה בארץ ישראל היה אומר, מה זה? שמשפחתו הוא כמו ירקות ברומנית.
בדיוק.
אבל היו חיי חברה, נגיד, במחנה ריכוז בקפריסין?
בהחלט, בהחלט. היינו, למשל, היו צריפים הללו, ששם היינו...
נפגשים, חיים, פעולות מתשן. של התנועה.
אבל שם קיבלנו אוכל, שם קיבלנו אוכל אנגלי. כלומר, זה לא היה כבר בצוהר הרומני,
כן.
שאכלנו רק את הבנות שלנו, מן הבית. היה אוכל פחות או יותר...
טוב, גם האוכל הבריטי הוא לא איזה גורמה.
בדיוק. ופתאום באה שמועה שיש שחרור. אנחנו עולים על האונייה היוונית.
כן.
מפליגים. ואני זוכר את ההרגשה הפנטסטית הזאת, לראות את הר הכרמל בלילה עם האורות. האם אלה מיהודים? יישוב יהודי.
בוא רגע נספר אבל את ההיסטוריה, בזכות מה מגיע השחרור?
השחרור הוא בא שבבן, השר הבריטי, נמאס להם להזיק אותנו בקפריסין, הוא נכנע למעשה. זה הניצחון של הציונות.
אתה מדבר עכשיו על השחרור. השחרור מתבצע למעשה אחרי שכבר הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל.
בהחלט.
למה הבריטים חיכו עד אז? הרי כבר המנדט שלהם הסתיים.
תשאלי מסר בבן.
כלומר, הם החזיקו עדיין,
כן,
צריך לומר,
בניגוד לחוק.
את היהודים שרצו בדיוק. לעלות לארץ ישראל במחנות ריכוז בקפריסין.
כן.
ואז מה מאפשר, מה פתאום נחה להם הרוח, שרתה להם הרוח שאפשרה את השחרור?
הייתה קודם כל עיתונות מאוד עוינת. ובמסע נגד הבריטים, נגד בבן, שבכלל לא היה מייצג את העם הבריטי. ואז הבריטים הרימו ידיים ונתנו לנו לעלות ארצה.
איך זה היה? פשוט פתחו את השערים? אתה זוכר בטח את הרגע הזה.
בדיוק. אני אז נתתי גם את השם שלי לראשונה חדש. קודם כל, מה שמעניין זה שהיוונים של קפריסין קיבלו אותנו בצורה חמימה ביותר. הריעו לנו, יחלו לנו מזל. והרגשנו שעד הסוף יבוא גם הזמן שלכם.
הזמן שלכם, הקפריסאים לעצמאות.
בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שבקושי רב יכולתי לדבר איתם, כי נעלמתי שנתיים יוונית עתיקה בבטיחות.
אני חושבת את עצמי, איזה שפות, איזה עוד אנשים פגשת, איזה עוד שפות אתה הולך לשלוף מהשרוול פה.
מה אני יכול לעשות?
לא, להפך, רק אנחנו מסתכלים בהשתאות ובערכה. אז אתם יוצאים ועולים על הספינות שממתינות לכם?
כן. ואני רוצה להגיד לך, סיפרתי את זה, ברגע שעלינו לספינות, השמות הוחלפו.
כן, ואמרת, השם שכבר גיבשת על עצמך בזמן שהותך במחנה ריכוז, מיכאל הרסגור.
כן.
שהיה קשה להציג את עצמך פתאום בשם חדש?
אני הודעתי, זה שמי והם רשמו וזה גמרנו. לא היה שום טקס ושום שום בירוקרטיה. אני החלטתי לשנות את השם והוא השתנה.
ואז הגעתם לחופי ארץ ישראל.
ואז בא עניין אחר. אבל אני כבר, זה לא שייך לנושא. במקום לבוא לקיבוץ שלנו זיקים, אנשי הקיבוץ הארצי הודיעו לנו שאנחנו נוסעים למשמר העמק.
כלומר, אתם רציתם להגיע לקיבוץ שהקמתו למעשה עוד באותו כלא רומני, שאז נתת לו את השם זיקים.
זיקים, כן. אנחנו היינו שייכים לקיבוץ זיקים.
כן.
אבל כשהגענו ארצה, הודיעו לנו ששולחים אותנו לא זיקים, מפני שזיקים מקום מסוכן.
מסוכן?
כי בבחירות האחרונות היו 5 קולות קוף.
הבנתי. כלומר, זיקים לא... היו 5 קומוניסטים, וזה כן. לא בריא לשלוח נוער. שנפשו רכה ותמימה.
בדיוק.
לקיבוץ שיש בו קומוניסטים ועוד 5.
בדיוק. מבוסס, ציוני, סולידי.
אז איך הסתדרתם במשמר העמק?
לא טוב, כי היינו בגלות.
רציתם להגיע לזיקים. הנפש קראה זיקימה.
זיקימה, בדיוק.
פנינו אל השמש העולה דרכנו שוב בונה מזרחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה תוצבים אנו גורל ביד רמה נושאים בלב תקווה יוקדת זוכרים כי יש לנו אומה אנו יודעים כי יש לנו מולדת אנו זוכרים כי יש לנו אומה אנו יודעים כי יש לנו מולדת הולכים אנו לקץ של הנחר חלום חירות יתר נגשימה אנו דוגלים בעוז בשם מחר וטור אל טור תמיד קדימה אנו דוגלים בעוז בשם מחר וטור אל טור נלך תמיד קדימה
אל תשכחי שזיקים זה אני אעשה את השם זיקים מפני שזה עניין של ניצוץ
זיק
זיק ועל כן מזיקים תצא להבה. זה ציטטה מפושקין. ורציתי להיות בכיבוש, אני נתתי לו את השם.
אז בעל כורכך העבירו אותך מבית הכלא למחנה הריכוז, אחר כך בעל כורכך הבריטים שלחו אותך לקפריסין, והנה עכשיו בעל כורכך הציונות עצמה שולחת אותך לקיבוץ אחר.
זה היה סקנדל.
כמובן שאין להשוות בין הדברים, אבל בכל זאת, היה לך רצון ולא קיבלת את הזכות לממש אותי.
טוב.
אבל בסוף הצלחת לחזור לזיקים?
כן. אבל עכשיו בבא, אז פילוג פוליטי, זה לא שייך לנושא. אבל כאשר מלאו 50 שנה לעלייה, אשתי ואנחנו החלטנו לבקר את רומניה.
איך הייתה התאקלמות בארץ? כי בכל זאת זה כללי משחק אחרים לגמרי ממה שהכרת באירופה.
זה נכון, אבל ידעתי שזה קיבוץ, ידעתי שזה ארץ ישראל, ולא היו קונפליקטים. קיבלנו את הכל.
ובאיזה שלב אתה מתחיל ללמוד היסטוריה בצורה אקדמית?
תמיד אהבתי היסטוריה. אבל כאן אני רוצה להגיד לך שעוד בזמן יותי בגולה, אבי היה אומר לי, א', אתה רוצה להתחבר קיבוץ, בית, אתה מתכונן להיות מרצה באוניברסיטה. יש כאן סתירה. אמרתי לו, אבא, יש סתירה ואני אפתור אותה.
והצלחת לפתור אותה.
בדיוק.
כחבר קיבוץ הגעת לאוניברסיטה?
בדיוק.
ושם לא היה לך ספק שאתה רוצה ללמוד היסטוריה.
אני רוצה להגיד לך, באוניברסיטה היה לי המזל להכיר את פרופסור יבץ, שאמר לי שאני חייב לעמוד במבחן ללטינית. ואני שונא מבחנים. אני כשהייתי לפרופסור, ביטלתי את כל המבחנים וכל הקורסים שלי. אין שינות.
אלה מה עבודות?
רק עבודות, כן.
למה אתה כל כך שונא מבחנים?
כי זה מזבן, זה מכניס פאניקה, זה לא נותן לך לחשוב בצורה קריזה. זה מין קדחת כזאת. ואני מאוד מרוצה שביטלתי את הבחינות.
אבל את המבחן ללטינית עברת?
לא. לא עברתי, מפני שכתבתי מכתב לפרופסור שהיה חייב לבחון אותי, ואני כתבתי שאני לא רוצה להיבחן. והוא אמר לפרופסור יבץ, הוא עובר, מפני שהמכתב היה בלטינית.
וכך השלמת את התואר הראשון, התחלת את התואר השני, ומיד ידעת שאתה הולך להתעסק בצרפת.
אין לה תואר שני, יצאתי ישר לפרופסורה.
ישר לפרופסורה?
כן.
זה מסלול מטאורי, אני מבינה.
זה בסורבון של פריז, כן.
וידעת מיד שאתה חוזר לצרפת?
ידעתי שאני רוצה לקבל תואר צרפתי, מפני שההתמחות שלי הייתה תדור צרפת.
אני פשוט מנסה להבין אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר בכל זאת עושים את התוכנית הזו כבר לא מעט זמן יחד, ואי אפשר להתעלם מהאהבה העמוקה שאתה רוכש לצרפת.
זה נכון.
אז אני מנסה להבין מאיפה שורשיה, כי נדמה לי שזה לא מהתקופה שלך בסורבון, זה עוד קודם, אולי מהילדות.
מפני שאבי, שהיה סוחר, מדבר גרמנית ורוסית, נכנע לרצון אמי לגדל אותי בצרפת.
אותן שנות הכריע. ילדות בצרפת, כן. הן אלה שיצקו בך
כן,
את
כן, ה... כן, לגמרי, כן.
ואיך הייתה החזרה לצרפת הפעם בתור חוקר צעיר?
הרגשה של מנצח. כשראיתי עוד פעם את החוצה של פריז שהכרתי בתור ילד, אבל עכשיו אדם חופשי, ישראלי, זה היה משהו נפלא. הרגשה של גן עדן.
Ce quartier qui résonne dans ma tête Ce passé qui me sonne et me guette Ce boulmiche qu'a de la ligne en automne Ce sandwich qui s'aligne monotone Quartier latin Quartier latin, quartier latin. Chez Dupont, ça traînait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année. L'examen, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquet ni trompette, quartier latin, quartier latin, quartier latin.
וכשהיית שם, בפריז, בסורבון, בתור חוקר, פרץ גם מרד הסטודנטים של 68.
כן, הייתי עד לה, ואני אצג לה שהיה אדם יותר מפורסם מגנרל דה גול, וזה היה קון בנדיט.
דניאל אדום.
דניאל אדום. דרך אגב, כשהכרתי אותו, כשהוא שמע שאני ישראלי, ההתלהבות שלו פגה מיד.
אבל בתור חוקר אז הצטרפת לסטודנטים המורדים?
בהחלט. קודם כל הייתי זר. אבל אני מסעתי משהו שם שפי דעתי מאוד מרוצה. הסטודנטים הנלהבים רצו לזרוק את השלד של קרדינל רישליו לסנה. ואני התנגדתי לזה בוויכוח מאוד קולני וצעקות.
למה התנגדת?
אמרתי לכם, זה חרפה ובושה לקחת שלד של אדם מת ולזרוק על הסנה. זה לא משרת אותנו.
לא מוסיף כבוד למאבק.
בדיוק.
והם השתכנעו?
ומי שהוא, אדם מבוגר, שמע את הוויכוח, הוא בא אליי ושאל אותי, מה הכתובת שלי בישראל? והבינותי שזה אחד מן הבולשת. והתוצאה הייתה שקיבלתי איתור הצרפתי בצורה מאוד קלה. סוף הצלתי את כבודם של צרפת.
בהחלט. כן. תשמע, אנחנו מתקרבים כבר לסוף התוכנית, אבל יש עוד שתי דמויות שאני זוכרת מתוכניותינו הקודמות שפגשת, והייתי שמחה אם תספר איך ומה.
כשהייתי ילד בצרפת, ילדתי עם שתי בנות פורטוגליות. והיינו חברים טובים מאוד. כשחזרתי, אחרי בית הסוהר, שאלתי את הפורטוגלים, אם מכירים דורה ואשטרלה סנטיאגו, אף אחד לא ידע את זאת. והם אמרו לי, הם הפכו לנזירות, ירדו לברזיל. ואני אמרתי, הם לא הפכו לנזירות.
אין סיכוי שזה קרה.
אין סיכוי.
מהיכרותך המוקדמת, איתן.
אף פעם לא נסעתי לפורטוגל, לא טסתי. רציתי תמיד ברכבת, נשנוף הוא מאוד מעניין ויפה. והיה שם פורטוגלי, פרופסור בפורטוגל, ושאלתי, האם שמעת על שתי החיות, דורה ואשטרלה סנטיאגו? תמיד בכל מקום אמרו לי, לא, הם ירדו לברזיל, התנזרו, כל זה. הוא אמר לי, הם השכנות שלי.
באופן מקרה לחלוטין.
במקרה, כן.
לא, אני שתוהה איך לא אחרי המקרה הזה, איך לא השתכנעת שיש אלוהים.
מפני שהם היו אתאיסטיות, גם אני. אבל הם הזמינו אותו, אותו ערב אליהם בליסבון, וכשבאתי אחרי כל כך הרבה שנים, עם המשפחה הקדימה אותי בכניסה והגישה לי צילום של עצמי.
צילום של עצמך כילד?
כן, כן. זה היה נהדר.
אם אנחנו כבר מדברים על פורטוגל,
כן.
אולי כמה מילים על המהפכה בפורטוגל, שגם לה היית עד.
הייתי שם. זה מאוד נעים להיות בפורטוגל.
מאוד נעים בכלל, שבכל מקום שאתה הולך אליו קורה איזה אירוע היסטורי, שאחר כך אפשר יהיה לספר עליו. זה גם נעים. ועוד אמרת קודם לכן שבאיזשהו אליו החיים שלך הפסיקו להיות מעניינים. זה לא ממש מדויק.
לא, אבל זה הספר שלי היה פורטוגל. אני טלפנתי אותו. זה ספר מטולפן. מליסבון לפריס.
את הספר על פורטוגל?
כן.
מסרת בטלפון.
בטלפון, כן.
זה דרך מעניין שכתוב ספר.
והתוצאה הייתה שזה היה הספר הראשון על המהפכה הפורטוגלית שהופיע בכלל.
כי היית שם, היית עד בזמן אמת, ומיד העברת את הרשמים שלך
פנטסטי,
בטלפון.
פנטסטי, כן. יום אחד בפורטוגל, אני בטל בגיר קשקאי שם חבר פורטוגלי, ואני אומר לו שאין לי חומר על מה שאני רוצה לכתוב. אז הוא אומר, על איטליה, אין לי חומר על זה. אז הוא אומר, למה לא תתלפן למלך איטליה?
לתלפן למלך איטליה?
אז זאת אומרת, איך אפשר לתלפן? הוא גר פה מול אומברטו השני, המלך הגולה. טלפנתי לו, והוא קיבל אותי בתדה נפלאה, וסיפר לי המון דברים.
וכך פגשת את מלך איטליה, ואנחנו כבר ממש בסוף התוכנית, אבל אני לא אתן לתוכנית הזו להסתיים, מבלי שתספר על עוד מפגש מעניין שלך עם דמות היסטורית אחרת. וזה ממש מפגש לא סביר אפילו. וזה אלפר דרייפוס.
כן. ובכן, בפריז הלכתי ברובע הרביעי, שזה הרובע שגם השגרירות הישראלית נמצאת בו, ושם היה בית קפה אלזאסי.
אז היית ילד?
הייתי ילד, כן.
בפריז עם אבא הולך לבית הקפה.
כן, אלזאסי.
כן.
ואבא אמר, לא, לא רוצה, או אלזאסי שמן מדי.
צודק.
התעקשתי. ופתאום כשאני יושב בבית הקפה, אני רואה מישהו נכנס, אדם גבוה, עם גבר גבוה, זקן, מלווה כמה גברים צעירים, יש מין רחש, לחש, בכל בית הקפה. ואבי שאל את המלצר, מה יש? ומה זאת אומרת, מה יש? זה מר דרייפוס. אז צוות אבי אותי מאוד מאוד, עד הכאב, אמר לי, תסתכל על האיש הזה, אתה לא תדע אותו פעם שנייה.
נדמה לי שהסיפור הזה יש בו משהו שבהרבה מאוד מובנים תופס את המהות של העניין. איכשהו, נדמה לי, גם ההסתכלות שלי ומהעבודה שלי לצדך, שגם אתה מצליח לתפוס את ההיסטוריה, אבל גם היא תופסת אותך. בין אם אתה ילד קטן בבית קפה אלזאסי, ובין אם אתה חוקר בפריז במרד הסטודנטים, וזה תענוג גדול.
התענוג הגדול זה שהיסטוריון להיפגש עם ההיסטוריה.
וזה מה שניסינו אנחנו לעשות גם עם ההיסטוריה הפרטית שלך בשתי התוכניות האחרונות.
בצורה הצנועה ביותר.
תודה רבה לך.
בבקשה.
שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק המשיכו לספר את סיפורו של היסטוריון. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אדיר רוזלי, אור אנצר ואדיר קובייסי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך שירי תנועות הנוער והעלייה, כמו גם מוסיקה רומנית עממית וקטעים את בטהובן ולאו פרה.